ברכה, אנחנו בפרק ד' רבותיי, פרק ד' של ספר בראשית, ודיברנו על, הגענו לפסוק כף ג', אפילו יותר מזה, הגענו לפסוק כף ה'. למדנו אם כן על השושלת של קין.
כל הלשון.
השושלת של קין, שושלת פעילה מאוד, שמחדשת את התרבות העירונית, את המלאכות, הכלכלה, האומנות, הבידור, וגם יש למשפחה הזאת מחלות משלה, ההפרדה בין האסתטי לבין האתי, בין הפוריות לבין היופי, אבל סך הכל שושלת מרשימה מאוד. בעצם זאת, אפשר לקרוא לזה במילה אחת, הציוויליזציה. הציוויליזציה החומרית, האומנותית, התרבותית. כל זה, מה זה בסדר? כל זה מתרחש במשפחה של קין. אבל נראה שחסר משהו שם. בואו נראה, מה שחסר שם זה הבל. כן, הבל עסק בעניינים רוחניים, הרי זה מהמגמות של אנשים שעוסקים בראיית צאן. כל הנביאים, אומר המדרש, היו רואי צאן, משתי סיבות. א', בגלל שרואי הצאן, יש לו זמן, הוא עוסק בדברים רוחניים. אבל הוא גם עוסק בהנהגה. כלומר, הוא גם רוחני וגם מנהיג, מלבד זה שיש לו גם כוח, כדי להיות רועה צאן, צריך להיות חזק, בריא. טוב, בכל מקרה, יש משהו שחסר במשפחה של קין, ולכן צריך למלא אותו. וזה מה שכתוב בפסוק כ"ה. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת. שת, משון, תשתית, בסיס, כוח. כי שת לי אלוהים. שת, הכוונה, הניח. זה יסוד של אנושות חדשה, זרע אחר תחת הבל. כי הרגו, קין, ופתה אדוני. גם שם, חזר לי חוש השמיעה כשעניתם אמן, כי בזמן שעניתם ברוך הוא ברוך שמו לא שמעתי. טוב, אז איפה היינו? שת. עכשיו, יש פה שאלה, אם שת הוא תחליף להבל, בגלל שהבל הרגו קין, אז מה יקרה? קין יהרוג את שת. אם הבל, אם שת יש לו תחליף והוא הבל, והבל זה אחד כזה שקין הורג אותו, למה שקין לא יהרוג את שת?
זה הסיבה לא הרג
אותו, אבל אם הוא בדיוק כמו הבל, אז כשם שיש סיבות להרוג את הבל, אותן סיבות יש כדי להרוג את שת. אלא מה? מה שאומרת כאן האימא של שת, היא אומרת, ההבל הזה זה הבל שאי אפשר להרוג. הוא לא ייתן שיהרגו אותו. כלומר, הוא מצרף לתכונתו ההבלית, הוא מצרף עוד ממד של כוח. ואז יוצא, שבניגוד להבל, שחשש להשתמש בכוח של קין, בגלל שאתה אומר לעצמך, אם אני אשתמש בכוח של קין, אני אהפוך בעצמי לקין. דווקא שט לא מפחד להשתמש בכוח של קין, הוא יודע שזה לא יקלקל את זהותו. אפשר לומר שאצל שט, הכל, כל הבל וידיים ידי קין. זה הזהות האידיאלית. שהוא גם מחובר אל הערכים הרוחניים, יחד עם יכולת של פעולה בעולם הזה. כן, אבל באנושות אנחנו רואים אנשים, כן, זה פער אנושות, צודק, אבל אתה רואה, אנחנו רואים אנשים שהולכים רק בכיוון אחד ולא בכיוון שני. למשל, מישהו שלח לי מייל ארוך, שבו בין היתר הוא טוען שהגיע הזמן שהיהדות תהפוך להיות דת רוחנית וסובלנית. אז אמרתי שהיהדות היא סובלנית, אתה צריך ללמוד מדוע, איך, אבל זה שהיהדות היא לא רוחנית, זה נכון, היהדות היא גם רוחנית וגם מעשית, וזאת משום שהיהדות מתייחסת ברצינות אל החיים. אז זה בדיוק מה שקורה עם שט, בניגוד להבדל החד בין הבל לקין, כאן יש לנו סינתזה, הבל הופך להיות שט. ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש. מה זה אנוש? מה? גם איזה גם הוא? אתה אומר, וכן, הבנתי. גם הוא. כמו שלאדם נולד שט, גם לשט נולד בן. אבל אנחנו נראה באמת שיש איזה קשר. עוד מעט, זה בפרק הבא זה יתברר. אתה אומר שגם פירושו פיצוי. אז להיות גם, זה היה נספח, כל אחד במילואים יודע שאם אתה נספח לא מסתכלים עליך.
הוא הרי בא במקום
הבל, אז גם טוב, נראה. אני לא נגד הפירושים, אני פשוט, יש לי מגמה אגואיסטית לקדם את מה שאני רוצה לומר. זהו. אז אנחנו יכולים להסתדר ביחד. טוב, אז ויקרא את שמו אנוש. אז כפי שאמרתם, אנוש זה אדם. אז אפשר לומר ששט רוצה לבנות אנושות חדשה, אבל למה להשתמש בביטוי אנוש? לא בביטוי אדם או איש. אנוש זה מלשון שכחה. שכחה. כן. כי נשתני אלוהים. כן, או נשית היא טובה. כן, לנשות, לנשות, זה לשכוח. כן, נכון, תשכח אל מחול אליך. מי שיודע בערבית, איך אומרים שכחתי? נשית, או אינסית, תלוי לפי הניבים השונים. אז אם כן, אנוש, זה מלשון. נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי, לפני 3 שניות. אז מה זה אנוש? מלשון שכחה. מה יש פה לשכוח? יש לשכוח את הדור הראשון. הרי אדם וחווה זה דור אחד. קין הבל שט, דור שני. הדור השני דבוק לדור הראשון. מה עם הדור השלישי? הדור השלישי דבוק לשני, אבל יש דור שחוצץ בינו לבין הראשון. ואז יוצא שעצם זה שיש דור אמצעי בין הראשון לשלישי, זה גורם לשכחה. השכחה הזאת אנחנו נראה שהיא מאוד משמעותית, אז הוא חל לקרוא בשם השם. למה צריך לקרוא בשם השם? צריך לקרוא בשם השם כששוכחים. אם יש קרבת אלוהים, לא צריך לקרוא בשם השם. אדם הראשון לא קרא בשם השם, הוא פגש אותו. כל האלוהים מתהלך בתוך הגן, לרוח היום. אז אדם הראשון לא יודע מה זה מרחק מן האלוהות. וגם הבן שלו, שט, אנחנו נראה בהמשך, ויולד בדמותו כצלמו את שט, זאת אומרת, כשם שאדם הראשון בצלם אלוהים, כך גם שט בצלם אלוהים. על קין והבל זה לא נאמר, אבל על שט זה נאמר, שהוא בצלם אלוהים. אם הוא בצלם אלוהים, אז יש לו קרבה. אז מתי מתחיל הצורך לקרוא בשם השם? כשמתחיל הדור השלישי, כשיש מרחק. ולכן, אנוש הוא הממציא של הדת. ממציא הדת. אז הוא יכול לקרוא בשם השם. חז"ל אמרו שהוא אבי העבודה זרה. אז זה אותו הדבר. כי מה זה הדת? הדת זה הסברה האנושית כיצד לגשת אל אלוהים. שזה השורש של עבודה זרה. שימו לב לביטוי אוכל. מה זה אוכל? התחילו, לשון חולין זה גם מובא בסוגריים בשם רש"י ישן, רש"י לא כתב את זה. כן? רגילים, כן, כלומר, בחומשים לפעמים מודפס גם לשון חולין, אבל זה לא הפשט, וגם זה לא רש"י שכתב את זה, זה תוספת מאוחרת. אבל זה מלשון... לא, שחיללו, שקראו שם שמיים על דברי חול. אבל הפשט הוא אוכל, התחילו. רגע, אני עוד לפני לקרוא בשם השם, אני באוכל. אני הולך לאט. כן, אוכל, מלשון להתחיל. להתחיל ולא לגמור. לקרוא בשם השם, זה עבודה זרה. עכשיו נסביר לנו. שם השם מבטא מכלול מאוחד של ערכים. כל הערכים כולם מחוברים. י' כ' ו' כ', ארבעה אותיות, כוללות, כל היסודות שבעולם, כל הערכים שבעולם, כלולים באותיות האלה. ברגע שהתחילו לקרוא, אז לקחו ערך אחד, ולא חיברו אותו לערך השני. ולא חיברו את השני לשלישי, וכו'. זה הבסיס של עבוד הזרה. על זה נאמר, זובח לאלוהים יחורם. בלתי ליוד כבפקה לבדו. ברגע שזובחים לאלוהים, האלוהים זה שון רבים, הרבה אלוהים, אז כבר זה לא שם השם. אז כיוון שהתחילו לקרוא בשם השם, לא קראו בשם השם מלא, זה היסוד של עבודה זרה. עכשיו יש לזה הרבה השלכות חינוכיות. ההשלכה החינוכית היא שאם אדם למשל מוסר משנה חינוכית, היא חייבת המשנה הזאת לכלול את כל דרישות החיים. כך שאם אתה אומר לאדם, למשל, אתה תעסוק רק במתמטיקה. ומה אם יש לי נטייה אומנותית? או אתה תעסוק רק באומנות? ומה אם אני רוצה ללמוד תורה? וכולי, זאת אומרת, אם המערכת החינוכית מבקרת בכף את אחד הערכים או שניים מהערכים לעומת כל השאר, זה נקרא להתחיל לקרוא בשם השם ולא לגמור. לעומת זה, אצל אברהם, הוא קרא בשם השם, כולו, שם מלא על עולם מלא. כן? אז זה הבסיס של עבודה זרה, אבל צריך להבין דבר, מעניין. לקרוא בשם השם, אני רוצה לענות לך. לקרוא בשם השם זה לבטא באופן מעשי את הגעגוע שלי לאלוהים. עכשיו, זה הבסיס של כל הדתות. הדתות מבטאות איזשהו געגוע מטאפיזי שנמצא באדם, והוא נותן לזה ביטויים מעשיים. יש מי שעושה מזה מדיטציה, יש מי שעושה קורבן, יש כל מיני דברים. כן, יפה. זה עבודה זרה. כי מה שנקרא עבודה זרה, זה מה שבעברית מודרנית קוראים רגש דתי. הרגש הדתי. יש לזה ביטוי בתורה, יש פרשה שלמה שמתארת רגש דתי. איפה? פרשת העגל. קום עשה לנו אלוהים. כן? זה הבסיס של עבודה זרה. ולכן אומר רבי יהודה הלוי, האפשרות היחידה להימלט מזה, זה אם הקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד לך איך לעבוד אותו. אבל אם לא, לך את המספר טלפון של האינסוף. איך תתקשר אליו? יש אינסוף אפשרויות, אבל הוא יגיד לך דרך איזה קו. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן, מה שאומר לתורה, אז הוא יכול לקרוא בשם השם. נשים לב לדבר מעניין. זה מאוד שונה מן השושלת של בני קין. השושלת של בני קין עסוקה בבניין, בבניין חומרי. אבל בבניין הרוחני לא כל כך. עכשיו בואו נראה את פרק, כיוון שגמרנו את פרק ד', מה עושים? עוברים את פרק ה'. אבל מה, אתם רואים שזה כתוב באותיות קטנות, אז מה עושים? מגדילים. טוב, זה ספר תולדות אדם. מה פירוש המילה ספר בתנ"ך? בעברית שלנו כשאומרים ספר זה משהו כתוב. בתנ"ך ספר זה סיפור. וכתב לה ספר כריתות, כלומר הוא כותב באותיות את הסיפור של הכריתות. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם. ויברך אותם. ויקרא את שם המדם ביום דיבריה. אז כאן, לכאורה, כל זה אנחנו יודעים. זה כתוב כבר בפרקים א', ב', ג', גם ד'. אנחנו כבר יודעים שיש תולדות אדם. אלא הכוונה, עד עכשיו זה היה תולדות אדם שלא הצליחו. כן, אדם וחווה זה לא בדיוק הצליח בגן עדן. קין והבל לא הצליח. בסדר? שט גם כן לא כל כך מצליח, זה מגיע לעבודה זרה. אבל עכשיו הסיפור יצליח. זה כמו שכתוב בפרשת מתות, זה הדבר אשר ציווה השם. אומרים חז"ל, כל הנביאים ניבאו בקו. קו אמר השם, מה זה קו? בערך. אבל נוסף עליהם משה שניבא בזה הדבר. זה בא לציין שעכשיו אנחנו מול התוצר המוגמר. אז התוצר המוגמר כולל בתוכו מרכיבים של מה שהיה עד עכשיו. אבל עכשיו אנחנו לומדים איך זה יכול להצליח, וזה מתחיל מפרק ה'. זה ספר תולדות אדם. כלומר, לומדים מהכישלונות ובונים מחדש. ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. קצת מוזר, מה חסר פה בדמות אלוהים? אני חשבתי שצריך עוד...
צלם.
צלם הוא דמות, נכון? הרי ויברא אלוהים את האדם בדמותו כצלמו. כן? או הייתה בהתחלה כתוב בכלל בצלמו. אחר כך יש בדמות. אז כנראה שצלם הוא דמות. הצלם אולי מורה על משהו יותר פנימי. דמות זה משהו יותר חיצוני. כן? אומר הרמב״ם, הצלם זה השכל, הדמות זה הדמיון. אז יש צד של הדמות. זאת אומרת, אנחנו יורדים מדרגה אל העולם המעשי, העולם של האדם. זכר ונקבה ברעם, זה ההתחלה של ההצלחה. כיוון שזכר ונקבה יש תולדות, ויברך אותם, ויקרא את שמם, אדם ביום יברם. איפה זה כתוב שהוא קרא לחווה אדם? כאן. ויקרא את שמם, אדם, ביום יברם. ויחי אדם, 30 ומעט שנה. ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. פה אנחנו לומדים כמה דברים. א', ששט הוא בצלם אלוהים. אבל יש עוד דבר כאן, לקח לו 130 שנה. מה הוא עשה במשך 130 שנה? חז"ל אומרים, חז"ל אומרים שהוא פרש מחווה. למה פרש מחווה? הוא כעס עליה. הוא כעס עליה, אמר, בגלל איך כל הסיפור.
אבל אדם זה גם אדם וגם חווה. זה כתוב, גם אדם,
אני חוזר על שאלתך, וגם אני אתן תשובה. שאלת, איך בפסוק ב' אדם זה אדם וחווה? ואילו בפסוק ג' מה פתאום זה הופך להיות רק אדם ולא חווה? עד כאן שאלתך, תשובה. כתוב, ויקרא את שם המדם ביום יברעם. ביום יברעם הם אדם. אחר כך זה אדם וחווה. ויחי אדם 30 ומעט שנה. אז מה קרה 130 שנה? הוא כועס על חווה, הוא פורש ממנה. זאת אומרת שכל זמן שהוא לא התפייס עם חווה, התולדות לא יכולות להצליח. המדרשים אומרים שהוא בכל זאת הוליד. הוא הוליד, אבל הוא הוליד שדים. שדים. מסביר הרמב״ם, מה זה השדים האלה? הכוונה, בני אדם חסרי שכל. דפוקים כאלה. אז חסרי שכל זה עוד לא התולדות. אני מכיר הרבה שדים. טוב. ויקרא את שם משה, ויהיו ימי אדם אחרי, הולידו את שאת 800 שנה, והיו בנים ובנות. איך זה יכול להיות? יוצא לפי זה שהוא חי המון זמן. והיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה. כן, זאת אומרת, אתה חוזר יפה על מה שכתוב. כן, אז איך יכול להיות שאדם יחיה 930 שנה? תגיד, זה סביר, זה הגיוני, זה ביולוגי. אפשר לומר שזה מטאפורות. אפשר. כן? אין מניעה עקרונית לפרש את הפסוקים האלה על השנים הארוכות כמטאפורות. גם למה מה? זה שאלה יפה מאוד, אבל אני עכשיו עסוק בשאלה שיותר מטרידה אותי. למה 930?
לא בשירוש,
אלא מה? שחיו עמוס מן עד המבול, שאז אמר לא יתניחי בר אדם, והיו מארץ לאחדיו, כן, אז זה בדיוק מה שמטריד אותנו. האם זה ייתכן מבחינה ביולוגית, טבעית, שאדם יחיה כל כך הרבה זמן? אפשר להגיד השתנו הצבעים, זה, איך אומרים, זה הג'וקר. זה הג'וקר. מה? אז כן, הרמב״ם אומר שזה רק האנשים הספציפיים האלה, ולא כולם. המקובלים אומרים שאנחנו את החיים שלנו שואבים ממדרגה נקראת זער אנפין, אבל הם ינקו מאריך אנפין, אז יש חיים ארוכים. אבל בכן צריך בירור כאן. אז באמת יש כאלה שפרשו שכל הדברים האלה זה לא כפשוטו, זה משלים, אבל צריך להבין מה המספרים האלה אומרים. אבל יש גם אפשרות ביולוגית ממש. יצא לי לאחרונה לקרוא מאמר מדעי על מה שנקרא גן הזקנה. זה שאנחנו מזדקנים זה לא רק בגלל שהשנים עוברות, אלא יש תהליכים ביולוגיים של הזדקנות שנגרמים על ידי גן הזקנה. אם הגן הזה לא היה קיים, לפי הערכות של אנשי מדע, האדם היה יכול לחיות קרוב ל-1300 שנה. אז אין לנו מניעה לחשוב שהיו דורות שבהם הגן הזה לא היה קיים. או לפחות שושלת אחת. מה? אי אפשר להוציא גן. אתה לא יכול להוציא גן. כן. אבל הוא יכול להיווצר. יכול להיווצר או שלא להיווצר. הגן הזה הוא אי אפשר לסלק גן, אבל אפשר, אי אפשר לנטרל גן, אפשר, יש כל מיני טיפולים וכדומה, אבל היום הרפואה מנסה להגיע למצב שהאדם יחיה כמה מאות שנים, 200 שנה וכדומה, דברים שעוד לא היו. אבל כל פנים, מה שאני אומר, שיש לנו בסיס מדעי למחשבה שייתכן שהדברים האלה היו ממש. מה?
אם לא היה לו את הגן הזה, היה
צריך לתת
300 שנה.
לא, עד 1300 שנה. אבל הוא הצטנן באמצע.
הוא
מת בקיצור ימים.
הוא
מת
בקיצור
ימים. עכשיו, יש פה שאלה, מדוע לא מוזכרים הבנים והבנות? לך תדע, אולי אלפים, אולי מיליונים, אתה לא יודע. כן, אז אנחנו לא יודעים. אבל למה לא מוזכרים הבנים והבנות? אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוזכרה רק השושלת הסגולית, זו שנושאת בתוכה את סגולת האדם. כלומר, הזהות אדם נשמרת בשושלת הזאת. ולכן, בנים ובנות לא הוזכרו. עכשיו, פסוק ה, והיו, אגב, סיימתי איך, 130 שנה, זה גם הזמן שהיה במצרים עד לידת משה. כלומר, אם אנחנו מקבלים את ההנחה שגלות מצרים ארכה 210 שנים, אז תורידו 80 עד שמשה הגיע לפרעה, 130 שנה. ייתכן שיש יחס בין השקיעה של האדם לבין גלות ישראל. כי הרי ישראל נקראים אדם, ומה שיתרחש באדם מתרחש אחר כך באומה. אז יש איזשהו קשר בין הדברים. והיו, עכשיו, מה זה, בפסוק ה' יש משהו לא מובן. והיו כל ימי האדם אשר חי. 900 שנה ו-30 שנה. איפה ראינו את הביטוי אשר חי ביחס לאדם כלשהו? פעמיים בלבד בכל התורה. איפה הפעם הראשונה?
פה.
פה, נכון. הניחוש היה, יצא נכון. פעם שנייה. כן, אשר חי. לא. ואלה שני חיי ישמעאל. אבל אתה לא רחוק. על אברהם נאמר. והיו ימי אברהם, אשר חי 5 שנים ו-70 שנה ומעט שנה. כתוב לגבי אברהם. כך שיש לנו רק שני אנשים בתולדה האנושית שאפשר לומר עליהם אשר חי. וזאת למה? מה זה להיות חי? חי זה, אפשר לומר, הגדרה, אני מוכן להתווכח על זה, חי הכוונה מי שעצמאי. שחי מכוח עצמו. אין אדם בעולם שחי מכוח עצמו, לכל אדם יש הורים. אז אני לא באמת חי. ההורים שלי חיים בי. כלומר, החיות שלי באה לי מהדור הקודם. יוצא לפי זה שרק הדור הראשון, שלא היו לו הורים, אפשר להגיד עליו, אשר חי.
גם אברהם.
וגם אברהם, שזה חיים, זה אנושות חדשה, יפה. אז גם אדם וגם אברהם, נאמר עליהם אשר חי, על אחרים לא, כן.
כמה זמן חיה חווה עד שמתה?
לא כתוב כמה זמן חיה חווה עד שמתה. זה אגב, כן מוזכר בספר היובלים. ספר היובלים, אחד מהספרים החיצוניים, אז שם אני חושב שכן מוזכר כמה זמן חייתה חווה. אבל זה הכל השערות. איפה קין והבל? אה, הם לא פה. לא פה, לא פה. יסו לטיול. מה? הם לא סגולים, כן, בסדר. למה לא מוזכר חווה? יש הרבה דברים שלא מוזכרים בתורה. זה לא מאוד מעניין. יש הרבה דברים שהתורה רק רומזת לפעמים, וזו סוגיה שלמה שהתורה לא הביאה. למה לא הביאה? כנראה יש שיקולים. למשל, כתוב, ביקש משה שתשרה שכינה על ישראל, ולא תשרה על אומות העולם. מה פרושת? מה אכפת לך שתשרה על אומות העולם? תשרה בישראל, תשרה גם... אבל מה אכפת לך? תן לקדוש ברוך הוא להחליט. התשובה היא, שאם השכינה הייתה שורה אצל האומות, אז הם היו יודעים את התפקיד שלהם בהיסטוריה, ואז אי אפשר היה לעמוד נגדם. הם היו מקבלים עוצמה מהידיעה הזאת. לכן התורה העלימה. יש שכינה סמויה אצל האומות, והתורה לא מדברת על זה. טוב? יש על זה. לא, הם היו יודעים במה הם צודקים נגדנו. זה הבעיה. טוב, יש על זה הרבה מה לדבר. למשל, כתוב בפרשת ניצבים, ושב השם את שבותיך, מה זה שהשם שב? שהוא שב יחד איתנו, ששכינה חוזרת לציון. אומר רש"י, ואף בשאר אומות מצינו, כן? ושבתי את שבות בני עמון. אז יש גם הדבר הזה. טוב. מה? לא, לא, לא. טוב. אני מציע שנמשיך. והיו כל ימי האדם אשר חי, אם כן, עכשיו יותר מובן, שם עוד שנה, 30 שנה, וימות. ויחישת 5 שנים ומעט שנה וילד את אנוש, ויחישת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו-800 שנה וילד בנים ובנות, והיו כל ימי שת 12 שנה ו-900 שנה וימות, ויחי אנוש 90 שנה וילד את קינן. עכשיו, מה אנחנו רואים? אדם נברא בצלם אלוהים. שת, בדמותו כצלמו, אז גם הוא בצלם אלוהים. אנוש קורא בשם השם. זאת אומרת, הוא גם כן אדם רוחני. ואת מי הוא מוליד? ויולד את קין הקטן. קינן, מה זה קינן? קין קטן. כן? קנישו. כן? מה זה קין קטן? אתם זוכרים שבשושלת של קין לקחו את הערכים של הבל ונתנו להם צבע קיני. מה עושה המשפחה של הבל או של שת? לוקחת את הערכים הקייניים ומתקנת אותם להיות בערך של הבל. למשל קין, זה כוח האלימות. אפשר להשתמש בכוח האלימות, אבל בהקטנה, בהחלשה מסוימת. קין, קינן.
אבל
משקל קינן
יובל קין.
בדיוק. אז מה שהסברנו, כשם שאתה חוזר בעצם יפה על הדברים שאמרתי עכשיו, שכשם שבמשפחה של קין לקחו ערכים אבליים ונתנו להם צבע קייני, כך במשפחה של הבל שט לוקחים ערכים קייניים ונותנים להם צבע אבלי. זאת אומרת, יש שימוש בעוצמה הקיינית, אבל עם הקטנה, קיינה. יפה. טוב. עכשיו, קינן יש מסורות, לא יודע אם הן נכונות, לא נכונות, שקינן היה חכם גדול, והוא, מי שהקדמונים היו קוראים לו הרמס. כן, אבל איך תדע? טוב, אחר כך אנחנו מגיעים לפסוק י' ב'.
יש בספר דברי הימים.
כן.
יגדילוק, אדם...
אדם שתנוש, כנן מעלה ירד. לא. לא. על מי הוא דילג?
הוא לא
הזכיר קין, הוא לא הזכיר תבל. הוא לא מזכיר קין ובל, הוא לא מדלג. הוא מתרכז בשושלת המרכזית. עכשיו, צריך להבין, ספר דברי הימים, יש לו אופי מיוחד. הוא מתחיל בזה אות? מה האות הראשונה של ספר דברי הימים?
א'.
א', האות הראשונה של התורה?
ב'.
כלומר, דברי הימים מתאר את ההיסטוריה האידיאלית. מה הטוב? כן, כל הכישלונות נעלמו שם. בספר דברי הימים אין לך מבול, אין לך ירידה למצרים, חטא של דוד ובת שבע לא מוזכר, כל הדברים האלה לא מוזכרים. אז לכן, מזכירים את השושלת, התורה, אדם שתאנוש, כנען על ידי הרבה. בסדר? טוב. פסוק י' בא לי לדלג עליו, וגם על י' א', אבל כיוון שאתה מתעקש, נקרא, ויחי אנוש אחרי הולידו את כנען 15 שנה ושמונה מאות שנה, והילד בנים ובנות והיו כל ימי אנוש 5 שנים ושמונה מאות שנה וימות, ויחי כנען. 70 שנה ויולד את היהודי. מהלל אל. מה זה מהלל אל? מי שמהלל את האל. הפעם עודה את השם, אמרה לאה כשנולד יהודה. זה אותו עיקרון. כלומר, בעוד שבשושלת של קין מצא מחוי האל, מחוי האל, מטוש האל, כלומר מחיקת שם שמיים, עקירת שם שמיים מליבו של האדם המתורבת, עד רבה המשפחה של אנוש, של קינן, היא מולידה את מהלל אל, מי שמודה לשם, מהלל את האל. ויחי קינן אחרי הולידו את מהלל אל 40 שנה ושמונה מאות שנה ויולד בנו בנו ויהי קולים בקינן 10 שנים 900 שנה וימות. ויחי מהלל אל 5 שנים ו-60 שנה ויולד את ההתגלות. על מי נאמר וירד השם? כל מקום שיש וירד השם, התגלות. כלומר, יש ציפייה במשפחה להתגלות האל, והיולד את ירד, לעומת עירד, שראינו במשפחה של קין, שזאת ירידה יחד עם העיר, העיר מורידה. ואם הוא כאן ירד, זה ירידת האלוהות אל האדם. ויחים על הלל אחרי הולידו את ירד 60 שנה ושמונה שנה ויולד בנו ירד והיו קולים בהר ועל הלל 5 ו-90 שנה ושמונה מאות שנה וימות. ויחי ירד 2 ו-60 שנה ויולד את... מה? איפה היית מעט שנה? בסדר, צודק. ויחי ירד 2 ו-60 שנה ומעט שנה ויולד את חנוך. חנוך מצאנו גם אצל קין. חנוכה, התחלה. כן? התחלה היא ביסוס של שושלת חדשה. כאן פה יש חנוכה מסוג אחר. החנוך הזה הוא אדם מיוחד. אדם מיוחד, אנחנו נראה עוד מעט עליו, אבל כיוון שאי אפשר לדלג פה על פסוקים, ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה ויולד בנים ובנות, ויהיו גם ירד 60 שנה ו-900 שנה וימות, ויחי חנוך 50 שנה הולדת מתושאלה, מתושאל. מתושאלה לעומת מתושאל. מתושאל, מוות שמגיע אל השאול. כאן מגיע לחיי העולם הבא, שאלה. שאלה משון אינסוף, שולח. מתושאלה לא סתם בן אדם. זה אדם כזה שכל זמן שהוא חי, המבול לא יכול לבוא. לעומת נוח, שצדקותו גורמת לו להינצל מן המבול, אבל הוא לא מציל את העולם. מתושלח אומר, תשמע, כל זמן שאני פה, אתה לא מביא מבול. זה צדיק הרבה יותר גדול, זה צדיק גדול מכל האנושות. מן אטלס כזה, שמחזיק את השמיים. נכון. כן, בדיוק. אבל בואו נראה מה נאמר על חנוך.
והתהלך חנוך את האלוהים, אחרי הולידו את מדושלח. 300 שנה. והיולד בנים ובנות. והיא כל ימי חנוך 560 שנה ושלוש מאות שנה. והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. כלומר, המוות של חנוך הוא מוות כל כך רוחני שאפשר להגיד עליו הימות. דומה לאליהו הנביא, עולה למעלה. יש מדרשים, עושים אותו מלאך, אבל זה אומר שהמשפחה הזאת היא משפחה שמולידה אנשים אלוהיים, והתהלך חנוך את האלוהים. מה זה להתהלך אגב? מה זה להתהלך? מה זה להתהלך? להתהלך נוח, זה אתה מביא לי עוד אחד, יפה, נו, עוד אחד. מה זה להתהלך? לטייל. להתהלך זה לטייל. והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם מגן עדן, אומר חז"ל. לעומת ללכת או להלך, שזה הליכה שמכוונת מטרה, לטייל זה הליכה שהיא בעצמה המטרה. זאת אומרת, להתהלך את האלוהים זה קרבת אלוהים של, שכבר הגיעה לידי סיפוקה, זאת אומרת, כבר לא צריך לעשות שום דבר, מתהלכים, כמו טיול. זה המדרגה של הדורות הקדמונים. כן, ורוח אלוהים מתהלך בתוך הגן. והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. אנחנו יודעים על חנוך שהוא התהלך 300 שנה. מה זה להתהלך דברים? זה מדרגה גבוהה מאוד. בדורות המאוחרים לא מוצאים את זה יותר. כן, עכשיו, כמה זמן הוא חי, סך הכל, חנוך? 365 שנה. באמת מת בקיצור ימים. כל האחרים 900 שנה וככה, כן, הוא 365. שימו לב, 365, המספר הזה אומר לנו משהו. ימות השנה. כלומר, הוא חי מעגל שלם של שנים, כמו ימות החמה, ונעלם. זאת אומרת, הוא אדם שלא שייך כל כך להיסטוריה שלנו. לפי המקובלים, הוא היה שייך לשמיטה הקודמת. והוא במקרה, כל לא במקרה, הוא נשלח כדי לטייל פה. מה זה שמיטה? לפי חלק מהמקובלים, יש מחזורים של 7,000 שנה, שנקראים שמיטות. ואנחנו באחת השמיטות, אבל יש שמיטות קודמות, בפרידת מה שכתוב, שרצו היה בונה עולמות ומחריבם, אז חנוך הוא זה מין נשמה שבא מעולם אחר. כן? חבר מעולם אחר.
גם לא תרם שום דבר לאנושות.
לא תרם שום דבר, איך אתה יודע? יש אפילו ספר שנקרא ספר חנוך בחיצוני. נכון. מה? לא יודע, איזה תורה למדו.
למדו?
למדו דברים, נכון. לך תדע, אנחנו תראה, סך הכל עברו הרבה שנים שם, אבל לא היינו שם. והתורה לא מספרת. טוב, והיו כל ימי, סליחה, והיו מתושלח 780 שנה ומאה שנה, ויולדת למח. למח, מצאנו אחד כזה. אצל קין. אבל זה למח מסוג אחר. מה הלמח הזה? הרי למדנו שמלך למח, נכון? מלך, מוח לב כבד, זה הסדר הנכון, שהשכל שולט ברגשות, והרגשות בדחפים, וכשהרגש עולה למעלה, זה למח. זה מנמיך את האדם. אבל יש גם רגש אינטואיטיבי עליון, מה שהחסידים קוראים חושים שלמעלה מהשכל. אז למה הוא יכול להיות אחד כזה? יש לו אגב ייחודיות, אבל בואו נראה קודם כל מה שקוראים למה, והיחים שלך אחרי הולידו את למה, 280 שנה ו-900 שנה ויולד בנו ודו, והיו כל מיני מצוח שעה, 9 ו-90 שנה ו-900 שנה וימות, והיחי למה, 280 שנה ו-100 שנה, ויולד, מה הוא יוליד? בן. למה הוא לא קורא לו? נוח. ויולד את נוח, עד עכשיו, כי לא אמרנו, ויולד בן ויקרא שמו. בן זה בניין, בניין, כלומר האיש הזה שנולד הוא בעצמו בן, מה? הוא בניין העולם, ויקרא את שמו נוח. עכשיו אפשר לנוח, למור, זה ינחמנו, מה עשינו מצוין ידינו, מהאדמה אשר הרע השם. רצה לקרוא מנחם, קרא לו נוח. עכשיו, מה זה אומר? למה, מה, מה הוא יבחין שם? אז אומרים שלמך המציא את המחרשה. כשנולד נוח, המציא את המחרשה. אז זה מתקן את הכללה. קוץ ודרדר תצמיח לך, אם יש לך מחרשה, אז כבר לא מצמיח קוץ ודרדר. אז מכאן שהכללות זה לא דבר מצפי, הכללות זה דבר שאתה יתגבר עליו. דבר ראשון. אבל למה צריך מחרשה? מי זקוק למחרשה? עובד אדמה. מי מבני אדם היה עובד אדמה?
קין.
קין. שוב אנחנו רואים, כמו שמצאנו עם תובל ותובל קין ויבל, אנחנו רואים אותו עיקרון. המשפחה של שף לוקחת את אומנותו של קין ומשפרת אותה. מכאן ואילך יש מחרשה. כן. ויקרא, יש דעה שאומרת שעד נוח היו להם אצבעות מחוברות, מכאן ואילך נפרדו האצבעות. זאת אומרת, הכוונה שיש קדמה טכנולוגית. כן. ויקרא את שמו נוח, למור זה נחמנו מעשינו, ומעיצבון ידינו, מהאדמה, מהאדמה שראה השם, ויחילם אחרי שיודעות נוח. 95 שנה ו-500 שנה ובן מונות, והיא קולים למך 7 ו-70 שנה ושבע מאות שנה וימות. 7, 7, 7. מה? 777 שנים. זה ימי למך, זאת אומרת שהוא אדם. לא, זה לא 770. התכוונת לברנדי. כן. יש ברנדי 777, אבל גם זה לא נכון. כן. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. רגע, אני רוצה להגיד פה משהו. יש, אם כן, במשפחה של קין אידיאל, ויש במשפחה של שט אידיאל. האידיאל במשפחה של קין, אם אני רוצה לסכם את זה במילה אחת, זה מי שעשיר. זה האדם העשיר. כן, יש לו הכל. יש לו כלכלה, אומנות, טכנולוגיה, בידור. זה המאפיין של העשיר. ומה המאפיין של המשפחה של שץ? במילה אחת, האדם המוצלח במשפחה של שץ זה החכם. ואז יוצא שיש לנו מומחים לחוכמה, יש לנו מומחים לעושר. נשאלת השאלה, האם זה קל להיות עשיר? תשובה, כן. בתנאי אחד, שאתה עושה רק את זה. אם אתה מוסר את חייך לזה שתהיה עשיר, אתה תהיה עשיר. האם זה קל להיות חכם? זה קל מאוד. אם כל מה שאתה עושה בחיים זה להיות חכם, אתה תהיה חכם. אז מה קשה? להיות שניהם. כי הרי העשיר פונה אל הארץ, החכם פונה אל השמיים. אז קשה מאוד להיות שלם בשני התחומים. כאן צריכה להיות תכונה חדשה. התכונה שמדבקת את החוכמה עם העושר,
גיבור.
צריך להיות גיבור. אין השכינה שורה, אלא חכם, גיבור ועשיר. כלומר, הנבואה בסגנון הישראלי של חכם, גיבור ועשיר, לא יכולה להופיע בדורות שתיארנו כאן. אלא אם כן, כן, אבל שלמה הוא לא מהדורות האלה, הוא יותר מוכר, אני חושב, לא? טוב, עכשיו, יוצא לפי זה, שאם רוצים שיוולדו גיבורים, צריך לעשות נישואי תערובת בין שתי השושלות. וזה מפורש בפרק ו', כתוב, ואשר יבואו בני האלוהים, מי זה בני האלוהים? זה השושלת של שת. אל בנות האדם, זה השושלת של קין. וילדו להם, הם הגיבורים. כלומר, וחז"ל אומרים לנו על מישהי שהייתה אשתו של נוח, נעמה, אחות תובל קין. יוצא לפי זה שמי הם הגיבורים? לא? שם חם ויפת. הם הגיבורים. הבנים של נוח, כן, הרי כתוב כאן מפורש, כן, ויהי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם חם ואת יפת. אם אנחנו מבינים שאשתו היא מבנות קין והוא עצמו מבני שת, יוצא לפי זה ששם חם ויפת הם הגיבורים. מה הדבר הזה אומר? יש לזה הרבה השלכות, נראה בפעם הבאה, בעזרת השם.